אז היום אנחנו עוסקים בסוגיה שהיא רלוונטית עד למאוד בימינו ובכל זמן ועידן, המצווה להתפלל לרפואת החולים. בפרשת השבוע, כאשר מרים הייתה מצורעת כשלג ואהרון מפציע במוישה שיתפלל, ויצעק מוישה לשם לאמור, קהל נו רפוא נו לא. ומכאן חז"ל למדו הלכה בברוכס ל"ד ומ"ד א', אומר רב ינקה ואומר רב חסדא, כל המבקש רחמה מעל חברו, אין צורך להזכיר שמוישה נאמר, קהל נו רפוא נו לא. מוישה מתפלל לרפואת של מרים, הוא לא מזכיר את שמה, ומכאן למדו חז"ל הלכה. באופן כללי, הרבה פעמים כבר דיברנו על מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן, כאשר הרמב״ם סבור שמצווה תפילה היא מצווה דאורייתא. כך כותב הרמב״ם בהלכה הראשונה בהלכת תפילה, פרק א' הלכה א', חייב אדם להתפלל בכל יום, ולדעת הרמב״ם מדובר במצווה דאורייתא, וכך גם בספר המצוות. מצווה עשה ה', כותב הרמב״ם, שמצווה תפילה דאורייתא, ומקור המצווה, למדים אנחנו במסכת תענית, דף בייז עמוד א', לא עבדה בכל לבבך, מאיזה אבוידי שבלב, זו תפילה. והרמב״ם פוסק הלכה כדברי הגמרא שם בתחילת מסכת תענית, והמאמר הזה מופיע גם בספרי, לא עבדה בכל לבבכם. והרמב״ן חולק על הרמב״ם בספר המצוות, ולדעת הרמב״ן, אין הלכה כדברי הגמרא בתענית, וגם אם כן הלכה בדברי הגמרא בתענית, לדעת הרמב״ן, לא עבדה בכל לבבכם היא מצווה כללית. לא אחד מהתרי"ג, אלא מצווה שנוגעת לכל התרי"ג כולם. ועניין המצווה הוא שתהיה עבודתנו את הקדוש ברוך הוא בכוונה גמורה ורצויה לשם שמיים ולא לשם פניות אחרות, וזו מן המצוות הכלליות. ולדעת הרמב״ן, מצווה תפילה איננה אלא מדרבנן. ובסוף דבריו כותב הרמב״ן שגם אם נקבל את דברי הרמב״ם שמצווה תפילה דאורייתא אינה מדובר אלא בתפילה בשעת צורו, ומקור המצווה איננה לעובדה בכל לבבכם אלא מצווה אחרת, פסוק אחר מפרשת השבוע. בפרשת השבוע אנחנו לומדים על מצוות החצוצרות, והחצוצרות בזמן שבית המקדש היה קיים שימשו לשלוש מטרות: לאסוף את המחנה, והיו כי סבויו עליכם מלחמה והר אויסם בחצייצס, וביום שמחסכם ובמיידיכם ובראש החדשיכם ותקעתם בחצייצס. אז למדנו מדברי התורה שבשעה צרה, בשעת מלחמה, צריך להריע. וסוגיות ארוכות יש במסכת תענית שמסענן ומריען על צרת רבים. ויש פרוטי דין רבים גם בשולחנו וגם בדברי פוסקים ומקורם במסכת תענית. מסענן ומריען על הדבר, על המגפה, על המפוילס, על בשעת מלחמה, אבל כל הדוגמאות הם צורס רבים, ועדיין לא ידענו שיש מצווה להתפלל על החולים. אז כנראה שהם מצווה דאורייתא, אבל בכל זאת יש מצווה. קודם כל, כי אנחנו למדים ממשה רבנו, יש הלכות רבות שלמדנו ממעשה אובס, למרות שהדברים לא נאמרו בלשון ציווי. הדוגמה הבולטת שאני תמיד מביא, זריזם מקדים על המצווס. ומניין למדנו שזריזם מקדים על המצווס, וישכם אברהם בבויקר. לא מצינו ציווי, אבל כך עשה אברהם. ואם אברהם אבינו נהג כך, כך אנחנו מצווים לנהוג. ממי אנחנו אמורים ללמוד דרך חיים ותוכחס מוסר המלום ובס הקדושים המלום המוישה רבינו, וכשם שלו מוישה רבינו מתפלל לרפואתה של מרים, כך מצווים אנחנו להתפלל לרפואת החולים. אבל בספר חסידים, תוף שין נון גימל, ספר חסידים מביא מקור אחר, מספר תהילים, פרק למד ה', אומר דוד המלך, ואני בחלותם לבוש עיסק וספילוסי אל חיקי תושוב. הרי שדוד המלך אומר, כאשר אני רואה אנשים מתייסים בייסוריהם ובכל ים, לבוש עיסק וספילוסי אל חיקי תושוב, והגמרא אומרת בברוכס, כשאדם רואה תלמיד חכם שרוי בצער ובחולי, צורך להכליס עצמי עולב. ומכאן מביא ספר חסידים תשנ"ג שצריך להתפלל על החולים, ולחוירה היה יכול להוכיח מתורס מוישה ממוישה רבינו שמתפלל לרפואתה של מרים. ובספר שמואל גם דוד המלך מתפלל כאשר בנו חלה, וכך אנחנו מוצאים בגדול ליהולם, במוישה רבינו, בדוד המלך ובספר תהילים שצריך להתפלל לרפואה סחוילם. אבל מלבד כל אלה מצינו הלכה מפורשת, וזה דין מדיני ביקור חוילם. וכך למדנו מדברי כל הפויסקים, שחלק של מצווה אז ביקור חוילם זה התפילו. והרמב״ם בפרק י' ד' מלכס אובל, שם הוא כותב את כל ההלכות של ביקור חוילם בהלוך אבוב, כותב הרמב״ם, כיצד צריך לנהוג מי שנכנס לבקר הסחוילם? הנכנס לבקר הסחוילם, כותב הרמב״ם, שלא יושב לא על גבי כיסא ולא על גבי ספסל ולא במקום גבוה אלא במקום נמוך, למטה מראשי סוף של החוילם. וכותב הרמב״ם, הוא מבקש ולברך עמים ויועצי. למדנו בדברי הרמב״ם שזה חלק אינטגרלי, חלק יסודי במצווה ביקור חוילם. כאשר אנחנו באים לבקר את החוילם, מבקש ולברך עמים ויועצי. וכך הייתי גם השולחן אורך, יורדי שין למד ה' בסעיף ד', שולחן אורך מעתיק את דברי הרמב״ם, והרמ"א מוסיף שם חידוש עצום. כותב הרמ"א, וכל שביקר הסחוילם ולא יביקש ולברך עמים, לא קיים את המצווה. אז לא זו בלבד כדברי הרמב״ם, שתפילו בקושי סרחמים זה חלק של מצווה ביקור חוילם, הרמ"א מוסיף שמי שביקר את החוילם ולא ביקש רחמים לא קיים מצווה. ודברי הרמ"א מקורם בדברי הרמב"ן, רבנו הרמב"ן בספר תורס אודם, כך הוא כותב, כלשון הזה, אם ביקר ולא ביקש רחמים לא קיים את המצווה. ומדברי הטור שאין למדי יש לדייק יתרה מזו, עיקר מצווה ביקור חוילם זה בקושי סרחמים. שהרי כותב הטור, ואני אצטט את לשונו, מצווה גדולה לבקר סרחוילה, שמתוך כך יבקשו לברחמים ונמצאו כאילו מחיה אותו. ואם הטור כותב, למה זה מצווה לבקר סרחוילה? מצווה גדולה לבקר סרחוילה, שמתוך כך מבקשו לברחמים, משמע שזה עיקר המצווה. וחשוב ללמד את העם, חשוב ללמד את העם, כי אנשים תורכים תרחה יתרה. ואני יודע הרבה מקרים, אנשים טסים מארצות הברית לישראל רק בשביל ביקור חוילם. משלמים אלפי דולרים, יושבים 24 שעות על מטוס, הלוך וחזור, באים לבקר הסחוילם, ואם ביקר, ולא ביקשו לברחמים, לא קיים מצווה. וצריך לבקש רחמים בנוכחותו, לא כשהוא הולך הביתה. הרמב״ם כותב, מבקשו לברחמים ויוצא. והרמ"א כותב, ביקר ולא ביקש לא קיים מצווה. מה הבעיה? שיתפלל עכשיו. לא. מצווה ביקור חוילם מחייבת לבקש רחמים כאשר אתה אצל החוילה. ולכן חשוב לדעת זאת, כשהולכים לבקר את החוילה צריך לבקש רחמים שם. אז מדברי הרמב״ם למדנו שזה מחלקי מצווה ביקור חוילם. מדברי רבינו הרמב״ן והרמ"א למדנו שבלי בקושי רחמים לא קיימת את המצווה. ומדברי הטור למדנו שזה עיקר המצווה, מתוך כך מבקש אולוב רחמים, וחשוב מאוד לדעת זאת. אז עכשיו אמרתי, לא צריך ללכת לטול ידיים וללוש גרטל ולהתחיל להתפלל על החוילה ולעשות לו לא נעים שם, ואף על פי שנחלקו תנוע בברוכס תסבוב ומדלף, אם צריך לשמיע לאוזנוב או די שיועצי בספוסוב, אין זה אלא בקרי השמה ובתפילס העמידו, ובברכות שהן חובה לאדם, אבל התפילה מתקבלת גם בליבו של אדם. וכשאתה מבקר את החוילה לא צריך להתחיל להגיד תהילים שם בנוכחותו, אבל צריך לפחות תפילה בלב, לפנות לקהל הידויס ולבורא רפואיס, שיתמלא עליו רחמים וירפאו, וישלח לו רפואה שלמה, וזה חלק עיקרי של מצווה סביק החוילם, שצריך לקיים בשעה שמבקר את החוילה, והלכה הזו לא כל כך ידועה והיא חשובה עד למאוד. אז פותחתי את השיעור בדברי הגמור בברוכס דף ל"ד. חז"ל אומרים, כל המבקש רחמים על חברו אין צורך להזכיר את שמוי, וכך אנחנו עומדים במוישה רבינו. כותב הרמ"א שין ל"ה סעיף י' בשם המהר"ל, בדרך כמו שהוא מביא את המהר"ל, שעד כאן לא אמרו שאין צורך להזכיר את שמוי, אלא כאשר מתפללים בנוכחות החוילה. אבל מי שמתפלל שלא בנוכחותו, כן צריך להזכיר את שמו. והסברתי הרבה פעמים שמני ישראל תוירו, כאשר אנחנו מתפללים על החוילה ומזכירים את שמו, אז צריך להזכיר שמו ושם אמו. ולא כדברי אורך השולחון, קוף יוטה, סעיף א', כותב אורך השולחון, כשמתפללים בשביל החולת, צריך להזכיר שם אביו או שם אמו. ובמדרש תלפיוס, כתוב חידוש, אני לא יודע מה המקורו. אז הרבה אנשים טועים, כשאומרים מדרש, חושבים שזה חז"ל. יש הרבה ספרים בשם מדרש שאינם חז"ל. מדרש תלפיוס זה ספר של השבט מוסר. ספר חשוב, אבל זה לא קשור לחז"ל כלל, ויש שם הרבה דברים גם מעניינים עד למאוד. יש שם דברים שהם מדי מעניינים, לא רק מעניינים. אבל מדרש תלפיוס הוא ספר חשוב, והוא מביא. שהמספר על בשביל החולה, אם זה בן, מזכיר את שמו ושם אביו. אם זה בת, שמה ושם אמה. ואני לא יודע מה זה קשור. למה בן מזכירים את שם אביו ובת שם האם? לא יודע, דבר חידוש גדול. אבל מנהג ישראל, כשמתפללים לרפואה סחולה, מזכירים את שם האם, ואני חושב ששורש ראי לדוב, וזה שבס דף סמך בו, ועומד בייז, אומר אביי, מגדוי למרו, אמרה לי אם, כל מניונה בשמו דאמא, ורשי כותב, כל הלחישות זה בשם האם. רשי כותב לחישות, אבל הכוונה גם לתפילו. כשמתפללים על החולה, צריך להזכיר את שם האם, וכך כותב המהרשל שם, באגוס חוך משלוימה, במקום במסכת שבס דף ס"ו. אבל מכל מקום. למדנו מדברי מהרל, וכך גם מדברי הרמ"א. כאשר מתפללים בנוכחות החולה, לא צריך להזכיר את שמו. אבל אם זה שלא בנוכחותו, צריך להזכיר את שמו. ויש חידוש עצום בחסם סופר, בחידושיו לנדורם דף ל"ס. המקור הגדול ביותר והנרחב ביותר לדיני ביקוחוי למקור השעס זה במסכת נדורים דף למטס ודף מם. ושם כתוב, המבקר הסחוי לכאילו מחיהו, ומי שאין המבקר הסחוי לכשויפך דומים. אז זה התבטאות חריפה ביותר, מי שאין המבקר הסחוי לכשויפך דומים. מאלה כשאומרים בלשון חיובית, המבקר הסחוי לכאילו מחיהו, הדברים מובנים. מחזקים את רוחו, מתפללים לשלומו, אבל מי שלא מבקר את החולה כאילו שופך דמים. אז בפשטס חז"ל מדברים בלושן הפלוגה. וזה לא תמה כלל, הרבה מקומות חז"ל דיבלו בלושן הפלוגה. בירושלמי כתוב שבגימל מקוימס דיברה תוירה בלושן הוואי, בלושן הוואי הכוונה בלשון גוזמה, בלשון הפלוגה. אז לפי פשוטם של דברים, מדובר בהפלוגה, אבל חסם סופר אומר פירוש מאוד מקורי, פירוש יפה. אני לא חושב שזה פשט, אבל נועם הדבורם למי שאומרם, כותב חסם סופר. כאשר אתה מתפלל בנוכחות החולה לא צריך להזכיר את שמו, אבל אם החולה איננו נוכח, צריך להזכיר את שמו. מביא חסם סופר בשם המקובולם, אני לא יודע מה המקור, אבל נמונים עולינו דברי חסם סופר. מביא חסם סופר. שאמרו המקובולים, כאשר מזכירים את שם החולה, זה עלול לעורר דינים. זה עלול לעורר מדסדים. ישאל השואל, אז אולי עדיף לא להתפלל? חלילה, מדתוי ומרובה ממידס פרונס, והרחמים שמתעוררים על ידי תפילה לקודש ברוך הוא, גדולים פי אלף אלופים מהדינים שעלולים להתעורר, ולכן מצווים אנחנו להתפלל לרפואה של החולה. אבל אומר חסם סופר, אילו היית מתפלל בנוכחותו, הוא לא צריך להזכיר את שמו, אז אין חשש לעורר את מידס הדין. אבל אם אתה בוחר לא לבקר אותו, ואתה בוחר להתפלל לשלומו שלא בנוכחותו, אז צריך להזכיר את שמו, אז מתעוררים דינים, ולכן הרי כזה כשויפך דומם, כך מפרש חסם סופר. ולפי חסם סופר כוונת הדברים, אם אתה יכול לבקר אותו ולהתפלל בנוכחותו, ואתה בוחר שלא להיכנס לביתו, ואתה מתפלל שלא בנוכחותו, הרי זה שויפך דמים. אז מה שתמו לפי חסם סופר? אז אילולי הייתי מתפלל, לא הייתי כשויפך דמים. משום שהתפללתי לשלמה, אז אני כשויפך דמים. אם כל השויפך דמים זה רק משום שאני מזכיר את שמו, ואז מתעוררים מידס הדין, וזה דובר רחוק. ולכן אני אומר, פירוש נחמד וחשוב, ובעיקר זה חשוב, כדי שנדע כמה חשוב כן לבקור את החולה ולא להימנע מביקור חולה, אבל זה ודאי לא פשוטם של דברים, כשאמרו חז"ל הרי זה שויפך דמים, וחז"ל אמרו בדרך הפלוגה, כדי שנדע כמה חשוב להתפלל בשביל החולים. אז יש פולמוס בדברי גדולי הדוירס. איזה תפילה חשובה יותר כאשר החולה בעצמו מתפלל שהקדוש ברוך הוא ירחם עליו וישלח רפואה שלמה, או כאשר אחרים מתפללים עליו? ראוי שגם הוא וגם אחרים, תפילות אף פעם לא מיותרות, וכל תפילה עולה למרום ומשפיעה חסד ורחמים. אבל במדרש, בפרשס ויירו, במדרש רבה כתוב, שיופי תפילת החולה והיא קרובה להתפלל מאשר תפילתם של אחרים. לעומת זאת, אומר ספר חסידים, אין חובוש מטר עצמו מבייס הסורים, ולכן עדיף שאחרים יתפללו עליו. אומר המהר"ל בגור אריה, פרשס ויירו, זה לא קשור לאין חובוש מטר עצמו מבייס הסורים. אין חובוש זה רק בדרך סגולה. אבל אדם שמתפלל איננו פורץ את בית האסורים, הוא רק, הוא מתחנן לשר בית הסויר שיפתח לו שער ויוציא אותו. אז למה זה עדיף כשזה נעשה על ידי אחרים? אומר המהר"ל, אין חובש מטר עצמא בייסם לא קשור לתפילו. כאשר מדובר בתפילה ותכנונים, עדיף שהאסיר יתחנן מאשר שאחרים יתחננו. אז מה המקור של אין חובש מטר עצמא בייס אסורים? זה לא ברור כלל. בברוכס דף ה' עומד בייס מסופר על רבי יוחנן. המוהר הגדול רבי יוחנן כשחלה ובאו לבקר אותו, ואינני זוכר, לצערי אני שוכח שמות לא רק של חבריי, אלא לפעמים גם בדברי חז"ל, בדברי התנועם והמרועם, ומסופר, אני חושב, רב אחא, אני לא בטוח, בא לבקר את רבי יוחנן בימי חוליו, ויואב לו יודי ואויקמי, והגמור שואלת למה רבי יוחנן לא קם בעצמו, והוא נזכה כשאחרים יושיטו ליד לעזור לו לקום, משום שאין חופש מטר עצמם בבייס אסורים. ובדברי האחרונים שם במקום כתוב שאין הכוונה שלא היה לו כוח לקום, אלא מדובר בעניין סגולי, מכל מקום. אז יש אומרים שגם בתפילו עדיף שאחרים יתפללו משום שאין חופש מטר עצמם בבייס אסורים, אבל המזרוחי ובעקבותיו המהר"ל בגור אריה אמרו לא. בתפילו לא שייך אין חופש מטר עצמם בבייס אסורים, ולכן תפילתו של אדם קרובה להתקבל, אבל גם אחרים מצווים להתפלל עליו. וכאשר אתה מתפלל על אחרים, הקדוש ברוך הוא מתמלא עליך חסד ורחמים, וכך אמרו חז"ל, המספן על בעד חברוי, והוא צורך ליועסת דובר, הוא נהנו תחילו. אז אין זכות גדולה, ואין רחמים גדולים, מאשר אדם שמתפלל בעד חברו. ובפשט זה עניין של מידו כנגד מידו, כאשר אנחנו מרגישים זה את צערו של זה ומתפללים זה בשביל זה, אז גם הקדוש ברוך הוא מידו כנגד מידו מתעורר ברחמים עלינו, ואנחנו זוכים והוא צורך לאוי סיידו והוא נהנו תחילו. אבל בכל זאת מצינו מקור מפורש בגמור שצריך לפנות לאחרים, וזה הגמור בבובה בסרה קוף תזיין עמוד א', שם דורש רפינחס בר חומר, מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים. כאן למדנו שכאשר יש לאדם חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים, צריך ללכת לחכמי ישראל ולבקש שהם יבקשו רחמים. ומעניין, כאשר הרמ"א מביא את ההלכה הזו בשין למדי סעיף י' כותב הרמ"א, יש מי שאומר ופלא, יש אומרים. למה זה יש אומרים? אז כלל גדול בניסוח של השולחן ערוך והרמ"א, לפעמים המחבר כותב יש מי שאומר גם כשאין מחלוקת בדבר, אבל כאשר ההלכה איננו מפורש בדברי עמודי ההלכה, הריב והרמב״ם והרשב"א ואחרים, ויש רק אחד או שניים מן הראשונים שחידשו הלכה, אז השולחן ערוך והרמ"א לפעמים כותבים יש אומרים, או יש מי שאומר. אבל כאן זה גמורה, ואף אחד לא חולק בגמורה. אז דבר שכתוב בגמורה, מה זה יש אומרים? אלה הם דברי חז"ל. אבל עובדה שהרמב״ם לא מביא את זה. ואם הרמב״ם לא מביא את זה, אז זה לא הלוך פסוקה, אז הרמ"א כותב, יש אוים. המאירי, שם במקום בבובה בסקוף דזיין, יש לו פירוש מאוד מעניין. הוא אומר המאירי, מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם וילמד ממנו כיצד לבקש ויבקשו לברחמים. למדנו מדברי המאירי שאין הכוונה שהחכם יבקשו לברחמים. ילך אצל חכם, ללמוד, ללמוד כיצד בידינו לעורר רחמים, ואחר כך תחזור הביתה ותבקש רחמים. כך מפרש המאירי. ומה יביא את המאירי לפירוש הזה? אני חושב שמן הסתם המאירי העיר למה ילך אצל חכם ויבקשו לברחמים, צריך ללכת אצל צדיק. איפה הוא? מדברים חזל על צדיקים בהרבה מקומות, אבל בחזל יש ביטוי בעל מייס. בעל מייס הוא אדם שהוא בעל מויפס, תפילותיו מתקבלות, ברכותיו מתקיימות, אז מה פתאום ילך אצל חכם? חכם בכל מקום הוא חכם ומרביץ תורה ומלמד הלכות. בברוכס כתוב, מי שלא יודע כיצד לברך ילך אצל חכם וילמד כיצד מברכים. אז אותו דבר פירש המאיר, ילך אצל חכם. מה עושים אצל חכם? אצל חכם לומדים. ולכן המאיר מפרש, ילך אצל חכם וילמד ממנו, ואחר כך יחזור לביתו ויבקשו לברחמים. אחרי שהוא למד אצל חכם כיצד מבקשים רחמים, מן הסתם, זה כמובן. אבל לא כך פרשו יתר הראשונים בבבא בסרא. והם מניחים שחכם הוא גם צדיק. כך היו כל חכמי ישראל. שלא כבאו מסוויילום, שאתה יכול להיות גאון ידוע בכל העולם, ומדען דגול, ופרופסור שמלמד משפטים או רפואה או פיזיקה או אסטרונומיה, וזה לא משליך על החיים האישיים שלך, זה שני דברים. אבל חכמי ישראל, כולם היו קדושים וטהורים וצדיקים ומתוקנים במידוי סיים, ולכן כשאומרים חז"ל ילך אצל חכם, זה חכם החכמי ישראל שתפילותיו מתקבלות. אבל בכל זאת, הסברתי את המאירי, כי אנחנו כן מוצאים בחז"ל את המושג בעל מייסה, למשל רב חנינא בן דויסא. אני לא רוצה חליל לומר שרב חנינא בן דויסא היה בבא, לא, הוא לא היה בבא, הוא היה תנא. אבל היה משהו כמו אדמור. ועובדה שכאשר חז"ל במסכת עובס מונים והולכים שבחם של חכמים, כתוב במשנה רב חנינא בן דויסא בעל מייסא. ועובדה שבמשנה ובתוספתא ובבבלי ובירושלמי לא מצינו אפילו הלכה אחת שלמדנו מרב חנינא בן דויסא. ודאי שהיה למדן כמו כל גדול התנאים והמרואים. אבל עובדה שאין בידינו הלכה שלימד רב חנינא בן דויסא. מה אנחנו כן יודעים על רב חנינא בן דויסא? כל אחד זוכר. ביידיש היו כותבים עליו ספרים וונדרליכע ספירים. כך היו קוראים לספרים על רב חנינא בן דויסא. סיפורי נפלאות, אויסס ומויפסים. אז כאשר היה נחש אימתני שהטיל את חיטתו על כל העיר, מביאים את רב חנינא בן דויסא ומושיבים אותו על פיר הנחש. הנחש כמובן רואה טרף, מקיש אותו, והנחש מת. ואמרו, אוי לוי לאדם שפגע בו ארוד, אוי לוי לארוד שפגע ברב חנינא בן דויסא. וכאשר הבת אין לה שמן להדליק, אומר רב חנינא בן דויסא, ביתי, מה יחפץ לך? מי שאומר לך, שמן וידלק, יוי מלאך חיים אצבי ידלק. וכשחול הבנוי של רב יויחנן בן זכאי, מקודם הזכרתי את הגמרא בתנא, ועכשיו אנחנו עוברים לברוכס למד דלת. כשחול הבנוי של רב יויחנן בן זכאי, למי הוא הולך? ילך אצל חכם ויבקשו לברחמים. אבל הוא הולך לרב חנינא בן דויסא, לבעל מייסא. הוא אומר, חנינא בני, בקשו לברחמים ויחיה. ביקשו לברחמים וחי. ורב חנינא בן דויסא אמר, כשהיו מזכירים חוילם, זה חי וזה מייס. אם תפילוס השגורו בפי, אני יודע שהיא מתקבלת. אז רב חנינא בן דויסא היה בעל מייסא. אז המאירי אומר, אילו מדובר לבקש שפלוני יבקש רחמים, אז היינו הולכים לרב חנינא בן דויסא. היינו הולכים לבעל מייסא. אמרו, ילך אצל חכם, ולכן המאירי מפרש, ילך אצל חכם וילמד ממנו כיצד מתפללים וכיצד לעורר רחמי שמיים. אז יש רן מדהים בקידושין דף למד א', הזכרתי את ההבדל בין חוכם לבעל מעשה. אז בקידושין למד א', זה הריכוז הגדול של כל דיני כבוד אב ואם וכבוד רבוי, זה הריכוז בכל השס של ההלכות האלה. ושואל הרן, מפני סייבי תוקום, וידרתו פני זוקון, זוקון זה שכון החוכמה, מכאן למדנו שצריך לכבד חכמי ישראל. והרן מסופק, האם צריך לכבד בעל מעשה? אדם שלא ידוע כלמדן עצום, אבל הוא צדיק גדול, האם יש מצווה לכבד אותו? שאלה מעניינת, כי זה לא כתוב בשום מקום בש"ס. ישנן הלכות מפורשות וסוגיה מפורשת שצריך לכבד חכמים, אבל האם צריך לכבד בעל מעשה? אומר הר"ן סברה עצומה, עצומה בפשטותה, אומר הר"ן. תלמיד גדול שתלמיד מביא לידי מעשה, כך בסוף פרק עמדי קדישא. אם התלמיד חשוב כי הוא מביא לידי מעשה, אם צריך לקום בפני חוכם, קל וחומר שצריך לקום בפני מעשה. כי החוכם הוא זה שהוא בעל תלמוד, ובעל מעשה הוא זה שיש בידו מעשה. ואם תלמיד גודל, מפני שתלמיד מביא לידי מעשה, והם קמים בפני החוכם, ודאי שצריך לקום בפני בעל מעשה. כך אומר, כך כותב הר"ן. שואל הר"ן, אז למה זה לא כתוב? הר"ן אומר תשובה מדהימה, הוא אומר, כי איך נדע מי זה בעל מעשה? איך נדע? אתה יכול לדעת מי הוא חוכם. תבחן אותו, תדבר איתו בלומד, בלימוד, תסתכל בספרים שלו. ספרים זה כבר לא ראיה. יש הרבה אברכים שיש להם, שעושים את פרנסתם בכתיבת ספרים ותשובות בשביל רבנים מפורזמים. אז ללמוד את הספר, אולי זה לא ראיה גמורה, אתה צריך באמת לדעת באמת מי כתב את הספר. אבל יש דרך לדעת מי הוא חכם ומי לא. אפשר לשמוע אדם שמלמד תואר, אפשר לדבר איתו, אבל איך נדע מי הוא בעל מעשה? הלא אלוקים ירא ללב ואודם ירא לעיניים, ורק הקדוש ברוך הוא בוחן כל יסוד ולב, ועליונם למטה ותחתונם למעלה. ואכן אומר הר"ן, חז"ל לא קבעו הלכה שצריך לכבד בעל מעשה. אבל במישור העקרוני המופשט, ודאי, אם תלמיד גודל, מפני שתלמיד מביא לידי מעשה, ואם צריך לקום ולכבד את החוכם, קל וחומר שצריך לכבד את בעלי המעשה, כך כותב הר"ן. אז הפרגנו מעניין לעניין, אבל מכל מקום אמרו חז"ל, מי שיש לחוי לבתוך ביסה, ילך את החוכם ויבקשו לברחמים. ורוב הראשונים והפויסקים לא פירשו כדברי המאירי, אלא צריך ללכת לחכמי ישראל ולבקש מהם לעורר רחמי שמיים. והנמוקי יוסף שם בבבא בסרא קט"ז כותב, מנהג צרפת, בצרפת נוהגים, שמי שיש לו חולי בתוך ביתו, הולך אצל תופס ישיבה. למה תופס ישיבה? כנראה הכוח של תלמיד תורה דרבים, שהוא גדול וחשוב ונשגב מאין כמותו. אז כותב הנמיק יוסף שבצורפת נוהגים, שאם חלילה יש לאדם חולה בתוך ביתו, הולך אצל תופס ישיבה, אצל ראש ישיבה, אצל מרבץ תורה, שיברכנו, שיבורך אותו. וזה עוד חידוש. לא רק שיבקש עורב רחמם, אלא שיברך אותו, וכך אנחנו נוהגים לבקש מחכומם וצדיקים שיברכו. והמקור של ברכות מביא רש"י מן המדרש, הקדוש ברוך הוא נתן מתנה לאברום אבינו שברכותיו תתקיימנה. וכאשר אברום נתן את כל אשלו ליצחוק, כותב רש"י, גם את הסגולה הזו הוא הנחיל ליצחוק, ויצחוק ליענקב. הוא אומר רבינו בחיה בפרשס וזויס הברוכה, שיענקב אבינו מסר את הסגולה הזו לבניו, ומהם לצדיקי כל דויר ודויר. אבל בכל זאת אני חושב שהברכה והתפילה הם שני צדדים שלא יישא המדבייה. כי מה כוחו של אדם לברך? וגם אם הוא צדק נשגב, מה כוחו לברך? ואני הזדהיתי ברור, כמו ברכס כהנים. לא משלהם הם מברכים, ושמו השמי על בני ישראל ואני אבורכם. הקדוש ברוך הוא מברך את העם באמצעות הכהנים, הקדוש ברוך הוא מציל את ברכותו באמצעות הצדיקים, וכשצדיק מברך, בעצם הברכה הזו זה תפילו. והצדיק מתפלל ומבקש מהקדוש ברוך הוא שיברך את פלוני שעומד לפניו, שצריך את ברכתו. ולכן, למרות שבגמור כתוב ילך עץ החוכם ויבקש ולברחמים, מביא הנמוקי יוסף שבצרפת נהגו שהולכים אצל החכמים שיברכו, כי הברכה והתפילה כרוכים ירדו מן השמיים, והם שני צדדים של לויסה המטבע, והמהות של הברכה היא תפילה, והצדיק מבקש מהקדוש ברוך הוא שיברך וירחם ויחמול על פלוני בן אלמונית, כפי שאמרנו מקודם, כך אני מבין את פשוטם של דברים. וכמה גדולה הסגולה של ברכת הצדיקים. לפני קרוב ל-200 שנה היה פולמוס עצום בגליציה. מה עשה בזלוצ'וב? הרב הראשון לבית בלז, השר שולם, רב שולם בלזה, שבת בברוד. ולא רחוק מברוד יש עיירה זלוצ'וב. ובזלוצ'וב היה חולי שיש בסכונה, והוא שמע שהרב מבלז נמצא לא רחוק בברוד. הוא ביקש בעיצומו של שבס קוידש שיכתבו קוויטל וישלחו את הקוויטל לרב מבלז שיברך אותו. והרב של זלוצ'וב כך פסק, ולקחו גוי שיכתוב את הקוויטל. מעניין איך הגוי כתב את הקוויטל. לא חושב שהשר שולם מבלז קרא אותיות לטיניות, הוא ודאי לא קרא פורנית. אז מצאו איזה שבס גוי שידע לכתוב לושן קוידש, או שהראו לו בדיוק איך לכתוב כל עוד ועוד. בכל אופן, הגוי כתב את הקוויטל, ושלחו שליח חוץ לתחום לתת את הקוויטל לבלזרוב. ורב שלמה קלוגר אז היה בברוד. הוא היה הגודל של ברוד. וכשהוא שמע את הסיפור, הוא כעס מאוד, הוא כתב תשובה, והתשובה נתפסה בספר שרס השובס, ובחר אותו בחיים סמפי זין, והוא פסל את הרב הזה מלכן ברבנות עד סוף ימיו. כל כך התנגד לפסק הזה, וגם השואל המשב הסכים לדעתו של רב שלמה קלוגר. אבל זה לא מילתא דפשיטא כלל ועיקר, והבצ'וט של רוב, איש של אברום, לא יודע אם זה קשור לעניין, אבל הוא היה לא רק אחד מגדוי לסור, אלא חסיד שבחסידים כידוע, והיה חסיד של החויזה מלובלין, והבצ'וט של רוב, בסימן שין א', כותב, אם מותר חוץ לתחום לשלוח שיתפללו בעבורו צורך עיון. לא הוא מחליט לאיסורה ולא להיתרה, והוא כותב שצורך עיון, והשאלה הזו איננה פשוטה. כך כותב הבצ'וט של רוב, שין חוף חסן, לא זוכר אם ציטטתי מקור לא נכון, שין חוף חסן סעיף י"ז, זה הסעיף הגדול שכל אחד יודע. מה מותר לחולי שיש בסכונה, לחולי שאין בסכונה, לסכונס עבר והמחבר מביא כמה שיטות, ושם באותו סעיף כותבת שבין הרוב צורך יום. חידוש עוד יותר גדול יש בכף החיים. כף החיים שין ואוף. סעיף קוטן עין זין מביא בשם פסח הדביר, ופסח הדביר לא היה מן החסידים, והיה מגדול לישראל לפני יותר מ-200 שנה. ומביא כף החיים מפסח הדביר. חולי שביקש שישלחו בשבת מכתב אל בני משפחתו, שיתפללו בשבילו, מותר לעשות זאת. הוא כותב, ואין בזה נדנוד איסור. לשלוח חוץ לתחום, לעבור על תחומין, אם החולה ביקש, שיתפללו בשבילו. אז זה הפולמוס גדול. תשובס מהרשם. חלק עם סמלי שחופי, המרשם היה צעיר יותר. הוא לא השתתף באותו פולמוס. אבל הוא כותב בתשובה שלו שהוא זוכר, בצעירותו, את הפולמוס שהיה בזלוצ'וב, ומה שם כותב שלדעתו היה מותר להקל. אבל הוא מחלק בין דורות הקודמים לדורנו הפורוץ שאין לפרוץ גדר. מה בין דורות קודמים לדורנו? לא יודע. אבל מה נאמר ומה נדבר? בזמננו לכל אחד יש את הצדיק שלו. לכל מפלגה ולכל עיתון יש את הגודל הדור שלו, את הצדיק הדור שלו, ואין צדיקו של פלוני כצדיקו של אלמוני. ומה נעשה כשפלוני מבקש שילכו חוץ לתחום לצדיק, ואנחנו לא חושבים שהוא צדיק, אז מי קובע? אבל אני הוזדעתי, אני לא מבין את כל הוויכוח הזה ואת כל הפולמוס הזה. אם החולה מבקש, אז יסו ודייטה, מה השאלה בכלל? וכי יש לך יסו ודייטה גדול למסו? אם החולה מבקש והוא מאמין, אז מה נפקא מינה לדידן? מי הוא פלוני? אבל, וכי יש לכו יסוף ודעתי גדול וזו, אנחנו מחללים שבס בשביל ליישב את דעתו של החוילה. אז אם החוילה לא היה מבקש דבר, או שהוא היה מחוסר הכרה, ובני המשפחה היו שואלים ממותר לשלוח שליח חוץ לתחום, אז היה אפשר לדון, אם יש לזה היתר או לא. אבל בסיפור של זלוטשוב מובא בתשובות שהחוילה ביקש, אם החוילה ביקש, מה הצעת בכלל? ואני תמיה בעיקר על השואל המשף, וזה תמי עצומה. כי יש תשובה אחרת של השואל המשף. מדור הגים על חלק ויסם מקוף פי. שם מסופר על חוילה שיש בסכונה שביקש שיקראו לאח שלו כי הוא רוצה להיפרד ממנו לפני מותו. ושואל המשף מתיר לצאת חוץ לתחום, לעבור על איסור תחומן, להביא את האח משום יסוף ודייטה. אז למה לשלוח לצד הקוויטל לא, וביקור נימוסין כן, ולהביא את פלוני משום שהאח רוצה לראות אותו כן, מה, מה הצעד בכלל להחמיה? לכל הצורך ליישב את דעתם של שלמה קלוגר והשואל המשף, יש הבדל. כשאדם מבקש שיביאו את האח שלו, אי אפשר לשקר אליו ולומר לו, הבאנו. אז הוא ישאל, איפה הוא? אני רוצה לדבר איתו. אז כדי ליישב את דעתו, אין ברירה אלא להביא אותו. אבל כשאדם מבקש שישלחו קווית לבלזרוב, ואם אין בזה היתר, וכל הביאה זה יסוף ודייטה, אז אפשר לומר לו, שלחנו, והצדיק בירך, ובעזרת השם יהיה לך רפואה שלם, וליישב את דעתו. אבל הפטנט הזה יעבוד רק פעם ראשונה. פעם שנייה זה כבר לא יעבוד. אז כנראה שבזלוטשב זה היה פעם ראשונה. ופעם ראשונה אפשר לשקר. פעם שנייה זה כבר לא יעבוד. אבל לא נראה לי שזה נכון. לא נראה לי שזה נכון. כי מה המקור של יסוף ודייטה? ויש לי הרבה הרהורים, הרהורי לב בסוגיה של יסוף ודייטה. כל המקור שמות הלכה לשבס שמסוף ודייטה זה גמור בשבס קוף חופחס. שם מסופר על יולדס עיוורת. והיא מבקשת, תדליקו את האור, כי היא חוששת שאין מספיק אור בחדר. והיא מבקשת, תדליקו את האור. מותר להדליק את האור, למרות שהם ילדת. והרופאים אומרים, יש מספיק אור, אין שום צורך להדליק את האור. אבל אם היא מבקשת שידליקו אור והיא חוששת, משום יסוף ודייטה, מותר לך לשבס בדיורייסה, שם לא מדובר בתחומים. שם מדובר בהבורה. מותר להדליק את האור משום יסוף ודייטה. כך כתוב שם. והרבה פעמים כשאני עוסק בסוגיות האלה אני אומר, אילו הייתי לפני 850 שנה הייתי מן המחמירים, והייתי אומר, שלא מצינו כולו ביסוף ודייטה אלא ביולדס בלבד, ולא בשחוי לשיש בסכונה. כי יולדס יש לה תפקיד לפני הלידה, והיא צריכה לשתף פעולה. ואם היולדת נכנסת לפניקה ולהיסטריה, זה עלול להקשות על הלידה ולסכן את התינוק ולסכן את האם, ולכן יש חשיבות עצומה ליישב את דעתה שהיא תהיה רגועה, שהלידה תעבור בשלום ובשלווה. אבל מנולן, שיסוף ודייטה של שער חוילה שיש בסכונה, יש בו חשיבות. ביולדס, החשש הוא שמזה יקשה על הלידה, אבל לא, אין מכאן מקור שעצם יישוב הדעת של חוילי שיש בסכונה, יש בו משמעות, וזה בכלל פיקוח נפש. אבל מה לעשות? בוט לדעתי. תשוב הסרש בכתוב לעד, שבכל חוילי שיש בסכונה, מותר לך לשבס כדי ליישב את דעתו, וכך נטו כל הפויסקים בעקבות הרש בו. הוא בוודאי הלוכי כמו יסום. אבל מכל מקום, שואל המוגן אברום, שין למד, סיב קוטן בייז, אז למה אי אפשר לומר לה? היא הלא עיוורת, היא לא רואה. אז שיגידו לה, שהדלקנו את האור? בדיוק אותה שאלה. מוגן אברום מתארת שני תירוצים. או שמדובר באישה שריאתה לוקה. היא לא רואה טוב, אבל היא כן מבחינה בין אור לחושך. היא לא לגמרי עיוורת. לא ניטל ממנה חוש הראייה באופן מוחלט, ולכן אי אפשר לשקר עליה. כי היא רואה דמדומים, ונדמה לה שחושך. וצריך להדליק את האור. והיא תשים לב שהדלקנו אור, ולכן, למרות שיש מספיק אור, משום מסוג דעת המדליקים. עוד כותב מוגן אברהם, שקשה לשקר. וכשמשקרים קל לגלות את השקר. אנחנו נגיד לה, הדלקנו את האור. אז היא תשיט שלוש אצבעות והיא תשאל אותנו כמה אצבעות זה. כך כותב מוגן אברהם. אבל אם יש מספיק אור, אז נוכל להגיד לה. כמובן עשה מוגן אברהם, אם אתה משקר אתה עלול להתאפס. ואני חושב שהתירוץ השני של מוגן אברהם כל כך פשוט וברור. משום שלדידי, נאמר לחוילה, שלחנו קוויט לבלזרוב. אנחנו לא בטוחים שימות לפני צייס השבס, אנחנו מקווים שקדוש ברוך ישלח רפואה. ועלול להתברר לו באמצע שבוע שלא שלחו. ואז, לא רק שעשית לו יושב הדס, אז עלול להיגרם לו כל כך הבצר שזה יסכן אותו. ויש לי ראיה מפורשת מגיט 9 חס ומדבייס. בגיטן, עין חס, לגבי שכיב מרה שרצה לתת גט בשבס, כתוב בגמור שהתירו לגרש בשבס, אף על פי שזה שבוע סיסטר דרבונן, כדי שלא יתערב דעתו. ולהדי כתוב שם בגמורה שהמצב לא היה שהוא רצה לתת לאשתו גט. לא, הגט היה מונח בבית. ועשו קניין אגב שהיא תקנה את המוקם שבו מונח הגט. אז למה, לא, למה גמורה לא אומרת שיספרו לו ויגידו לו, מסענו את הגט? מה הצורך יש? מה הצורך יש לעבור על שבוס? ושם אפילו לא מדובר בפיקוח נפש, שם מדובר שלא יתערב דעתו. למדנו מכאן ששקר זה לא אופציה. שקר אין לו רגליים. אתה תגיד לשכיב מנה נתנו גט. וביום ראשון, שני, שלישי, רביעי, באמצע שבוע יתברר לו ששקרו עליו. אז לא רק שלא ישבנו את דעתו, גרם לנו עוגמת נפש, והוא לא ימין לנו שוב, ואנחנו עלולים לגלום לו סכנה. אז משם למדנו ששקר זה לא אופציה, ביסו ודייטה. משום ששקר אין לו רגליים, וזה עלול להתגלות, וכמו התירוץ השני של מוגן אברהם. ולכן אני בדידי טליה הייתי אומר, אם החוילה מבקש, ודאי שנשלח. משום יסו ודייטה. אבל נפקא מינה בדברי הגדולים, כאשר החולה לא מבקש, אלא בני המשפחה רוצים, האם מותר לעבור על שבוס כדי להשיג ברוכה מצדק? האם זה כמו כמי המומחה? אז אחידו, ברוך יוסף שין א', מביא, שאיך עוד הגדולים והקדושים כתב כמי הבשבס בשל חולה שיש בסכון? והוא לא כותב מי זה היה. אולי הוא לא רצה לכתוב מי זה היה. אבל רב חיים פלאצ'י מגלה את הסוד בספר רפואה וחיים סימן יוד בייס, והוא כותב שזה היה הרשש רבי שלום שרבי, הוא זה שכתב קמיה בשבס לחולה שיש בו סכון, אף על פי שמדובר בקמיה ולא ברפואה טבעית. ואחידו מביא שקבולה ביודוי, שכך עשה פעם רבינו פרץ מבעלי הטויסוס, שבעיצומו של שבס קודש כתב קמיה, והרשש ורבינו פרץ לא כתבו את הקמיה שלהם על ידי גוי. לא כמו הרב של זלוטשוב. והם כתבו קמיה בשבס באיסו דיורייסה בשל חולה שיש בסכון. משום שקמיה מומחה זה רפואה בדוקה. וזה הפולמוס של גדוי לגליציה. האם מותר לעבור על שבוס כדי להשיג ברכה של צדק? וזה השאלה. אבל אם יש יסו ודייטה, לדידי, ודאי שמותר. השאלה רק כשאין יסו ודייטו. אז המרשם מביא סיום לסיפור הזה. כך הוא כותב, שמעתי. והסיום הזה מאוד תמוע בעיניי. אבל הוא מעניין. חסיד השמייסס. מעניין, אבל מבחינה הלכתית, תמוע בעיניי. ולכן, אני בוחר לא להאמין בסיפור הזה. אז כותב המשם, כאשר אותו קוויטל הגיע לרב שולם בלזר, הוא הזדעזע שחיללו את השבת ביסד רבונן, והוא אמר, עכשיו אני חייב לפעול ישוע שפלוני יהיה בריא, כי אחרת חיללו שבת. ואני תמיה, הלו פיקוח נפש דוי חשבס אלף פעמים, וכאן מדובר בשבוס. אז למה הוא הרגיש יותר צורך להשיג רפואה כדי שלא יחללו שבת? מה, ויש חובה יותר גדולה להשיג רפואה כדי להציל את הנפש? הלא פיקוח נפש דויך שבס. עוברים על 100 מלוכס דיורייס להציל את הנפש, וכאן מדובר בתחומים ובאמיר לנוח לישבו סקל, אז למה רב שולם בלזר היה לחוץ להשיג רפואה כדי שלא לחלל השבס? וכי יש חובה גדולה להתפלל להשיג רפואה להציל את הנפש. ובכלל אין בזה חילול שבס. בכלל אין בזה חילול שבס. וכי אם חילנו את השבס להציל חודש השבס קונה ובסוף הוא נפטר, וזה לא הועיל, זה חילול שבס למפריע, מה פתאום? מה פתאום ספק ספקה של, של, של פיקוח נפש דויך השבס, ואין כלל נפקא מינה בסוף, אם פלוני חי או פלוני מת. ולכן הסיום של הסיפור שמביא המרשם זה מעניין עד למאוד. מכל מקום, הפלגנו מעניין לעניין, מסוגיה לסוגיה, בסוגיה חשובה הזו, ויוסי ממש שקורוסי לפניכם כוס ובכאן, בקונטרס יש כמה וכמה תוספות וספקות נוספים שלא הספקנו לדבר עליהם, משום אריכוס הדבורים, וכל אחד אם ירצה יוכל להשלים דברים נוספים והלכות נוספות שיש בקונטרס שלפנינו. אז דיברנו היום על המצווה הגדולה להתפלל בשביל החולה, ועל הסגולה הגדולה, המספר על בעד חברו, וצורך לא יסדו והוא נהנה תחילו. והעיקר להרגיש את צער הזולת. אז אני זוכה לפני 45 שנה כמדומני זה היה. הייתי צעיר בשנות בחרותי, ואני חושב שהאמרי חיים הרבי מוויז'ניץ עלה בשערה השמיים, כך נדמה לי בתופשין למד בייז לפני 45 שנה. הוא השאיר שני בנים גדולים. הישוע סמוישה זכר צדק לברוכה, שהיה שמילת מקומו בארץ ישראל והוא נפטר לפני מספר שנים, ובנו השני רב מוטלה שיבוד לחיים טובים וברוכים, הוא בעל זקנה מופלגת, והוא מנהל את עדתו במונצי בארצות הברית, צדק נשגב, ותמיד היה אנ וסנוש ועל ברך. ואחרי הסתלקותו של אמר חיים, בנו רב מוטלה, שיחי עד בי הסגויר, בא לפני מורי ורבי הרבי מקרויזנבורג, הרבי מצאנז, ושיח את צערו, והוא אמר שחסידים באים לתת לו קוויטלך, והוא לא יודע, לא יודע איך קוראים קוויטלך, כך הוא אמר באינוותנותו, לא יודע מה צריך לכוון, מה הוא אמור לעשות עם הקוויטלך שמביאים לו, כך הוא שאל את הרבי מקרויזנבורג. אמר לו מורי ורבי, לא צריך שום כוונות מיוחדות. Wenn der Herst a jidische Zura, כשאתה שומע על צרה של יהודי, ואתה מרגיש את זה כאילו זה בבית שלך, כאילו זה אשתך, כאילו זה הילדים שלך, כאילו זה בבית שלך, כך אתה מרגיש את הכאב שלו, זה מה שצריך. ואז התפילות תתקבלנה, והברכות תתקיימנה, לא צריך שום כוונה אחרת. כך אמר הרבי מצאנז לרבי מוויז'ניץ בשעתו. וזאת הסגולה. והוא שאמר דוד המלך, ואני בחלוי שם לבושי שק, וספילוסי אל חיקי סושוב. ספילוסי אל חיקי סושוב, כאילו זה בחיק שלי, כאילו הצרה שלו זה הצרה שלי. וכך צריך להתפלל. פעמים רבות סיפרתי את הסיפור החביב עליי עד למאוד שחסידים מספרים על רב מוישה לייב מסאסוב. אמר רב מוישה לייב מסאסוב, שהיה מתלמידיו הגדולים של רב אלימלך מלז'נסק. והוא היה סך. את המשמעות העמוקה של ויהבתו לריח וכמו איך הוא למדתי מגוי. כך הוא סיפר. שלא יהיה תמיה בעיניכם. מה, צדק נשגב מתלמידיו? מתלמידי תלמידיו של הבעל שם טוב צריך ללמוד מנוכרי. לימד הבעל שם טוב את תלמידיו. כל דבר שאדם רואה, כל דבר שאדם שומע, כל חוויה שאדם חווה, כל אלה באים ללמד אותו. אין מקריות בעולם. אם ראית מה שראית, חווית מה שחווית, שמעת מה ששמעת, כל אלה הם שליחים מן השמיים. ומכל דבר אדם צריך להתבונן וללמוד. כך לימד הבעל שם טוב. סיפר משה למסעסוף, פעם התהלכתי לתומי ברחוב אושליה, ואני שומע שני אנשים מדברים זה על זה, ולא מבני ברית הימה. ופלוני שואל את אלמוני, האם אתה אוהב אותי? אומר אלמוני, איך אתה לא מתבייש לשאול? אנחנו החברים הכי טובים זה 30 שנה, ודאי שאני אוהב אותך. חוזר פלוני ושואל, אז תאמר לי מה כואב לי. אומר אלמוני, איך אני אמור לדעת? לא סיפרת לי. שואל פלוני, אז איך תעיז לומר שאתה אוהב אותי אם אתה כלל לא יודע מה כואב לי? אז איך תאמר שאתה אוהב אותי? אבל לא סיפרת לי. האם שאלת? האם שאלת? האם אתה באמת רוצה לדעת? האם אתה באמת רוצה לדעת מה כואב לי? ואהבתו לריח וכמוך, כי שכואב לך משהו אתה יודע, ואף אחד לא צריך לספר לך, אתה יודע. ואהבתו לריח וכמוך, אז אמר משה למסעסוף, אז התחבר לי כוונת המצווה, ואהבתו לריח וכמוך. כאשר הכאב הוא שלך, כאשר הכאב הוא בתוך הבית שלך, אתה יודע. אתה לא אומר, לא סיפרת. איך תאמר שאתה אוהב אותי אם אתה כלל אינך יודע מה כואב לי? אז כך אנחנו אמורים להיות. כך אנחנו אמורים לאהוב זה את זה ולהתפלל זה בשביל זה. תפילוסי אל חיקי תושוב. אינסי בצוים נפשי. לבושי שק, אומר דוד המלך. וזה המפתח. והוא שאמר הרבי מקלויסנבורג לרבי מוויז'ניץ, אם אתה מרגיש את הצרה שלו, כאילו זה הצרה שלך, זה המפתח וזה הסגולה, ואז אתה יכול לברך, ואז התפילות תתקבלנה, ואנחנו צריכים להרגיש זה את זה, גם בשעה צרה וגם בשעה שמחה. וכך למדנו מפרק ד' בספר תהילים, בקפיטל ד', אומר דוד המלך, נוסעתו שמחו בליבי מאיז דגונם וסירוי שום רובו. כותב אבן עזר, שדוד המלך מודה ומשבח לקודש ברוך הוא, שנתתי לי לב שבו אני שמח בהצלחתם של האחרים. אז דוד המלך מצער בצרתם, ושמח בהצלחתם. נוסעתו שמחו בליבי מאיז דגונם וסירוי שום רובי. כולנו בני איש אחד נחנו. כולנו קומה שלמה אחד, וזה המבחן. אנחנו צריכים להרגיש בצערם של הבריות, לשמוח בשמחתם ובהצלחתם. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יקבל את כל תפילותינו לרחמים ולרצון, ונזכה לבון החי ומזון הרוויחי, ונזכה תמיד לבשר ולהתבשר בשורת טובה וישועה ונחמה ורפואה, ושהתפילות שלנו תתקבלנה, והקדוש ברוך הוא ישלח לנו אז מושיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.